ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף צדי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף להסבר פשוט לנלמד, אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה. בשיליים תחת הכותרת נושא שהוספנו ממול, כתבנו דינו של רב המעביר ארבע אמות ברשות הרבים מקורה. פטור, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר. דגלי מדבר, כוונה ל... ענייני המשכן שהקימו אותו בשנים של יציאת מצרים, ומשם לומדים הלכות שבת. הרשות הרבים שהיה שם היה פתוח לאוויר העולם, לא היה מקורה, בלי היה שם בלי תקרה. אנחנו נציין עכשיו ואולי בשיעורים הבאים, ואנחנו ציינו גם בתחילת הפרק שיש להצטייד עם ספר ציורים, ואנחנו נגלה שציור אחד שווה אלף מילים. בשיעור שלנו אני אסתמך על הספרים האלו, בפרט ספר פירוש חי ש מצייר את הסוגיות הבאות. הגמרא, אמר רב שמואל ביהודה, אמר רב אבא, אמר רב הונה, אמר רב המעביר ארבע אמות ברשות הרבים מקורה, פטור, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר. וכאן אתם יכולים לראות משולשים רבים בשני כיוונים. כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, זה עבורנו מעקב עם השפיץ למעלה, עם קושיות, ניסיונות, דהיה רשות הרבים מקורה במדבר ידי העגלות שהובילו כראשי המשכן. דיני הוצאה, כפי שהזכרנו בעבר, נלמדו מפירוק המשכן, הורדת הקרשים, ושמו אותם בעגלות ש דינם כרשות היחיד. לעת עתה, בוא, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אז הורידו את הקרשים ושמו אותם בעגלות, ומהציור הזה אנחנו ננסה להראות שמדובר ברשות הרבים מקורה. וכשאתם תראו את המשולש מתפך, אלו הם דחיות. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. הגמרא שואלת, איני, האם זה מדויק מצד דינו של רב לומר שרשות הרבים מקורה הוא מי שמעביר ארבע אמות שם פטור, והעגלות זה מקורות הוויין? וגם הרב משום רבי חיה, עגלות תחתיהן וביניהם וצידיהם רשות הרבים. לכן אני אמרתי מקודם משהו לגבי עגלות, זה נאמר בהסתייגות. כי מה אנחנו רואים כאן? שהעגלות, כבקבנו את העיקר לעת עתה, דהיינו תחתיהן, והם בגדר רשות הרבים. אומר רש"י, דמקורות הוו בקרשים הסדורים עליהם, ורחבן רוחב הקרשים לאורך העגלה. אנחנו הוספנו ציור משלנו ממול בשוליים, ואורכן אורך הקרשים לרוחבן של העגלות על ראש דפנותיה, וכסר כדאיתך על פני כל אורך העגלות היו מסודרות, לא כמו שאתם רואים בציור, אלא קרש צמוד לקרש, צמוד לקרש לאורך כל האורך העגלה קרשים. אז זה יגרום לכך שנוצר מין תקרה שמתחת לזה רשות הרבים. אומר רשי, ממשיך, וביניהם, בין עגלה לעגלה שבצידה. ואף על פי שראשי הקרשים יוצאים לכאן ולכאן שתי אמות ומחצה לכל רוח, וראשי קרשים של עגלה זו מגיעים לראשי קרשים של זו, שבצידה, הרי חמש אמות היו בין עגלה לעגלה כדלקמן. ורוחב עגלה חמש אמות. ואיך מגיעים לחמש אמות לרוחב עגלה? זה יש גוף העגלה ויש גם האופנים, הגלגלים. החלל, דהיינו של העגלה, שתי אמות ומחצה, ובין הדפנות והאופנים ועובי האופנים, שתי אמות ומחצה, ועשר אמות אורך הקש, הקרש, וכשאורכה, אורך הקרש, נתון על דופני עגלה לרוחבה, לרוחב העגלה, נמצאו שתי אמות ומחצה בולטים מכל צד. ונמצא רווח שבין שתי העגלות מקורה בראשי קרשים. ושוב פעם אני מסתמך על הציורים בפירוש חי, אתם יכולים לראות ציורים מספרים 480, 481 ששייכים לעניין הזה שמתואר כעת ברש"י. אנחנו חוזרים לגמרא. הרי אנחנו לפי החשבון רואים שרשות הרבים שהיה במדבר היה מקורה. הגמרא עונה כי כמה רב שתחתיהן רשות הרבים בדרעתה, ושוב פעם ברש"י, בדרעתה, ברווח שבין שורות הסדר, שהיה סודר קרש על קרש סדר אחד, וכאן העיקר, ומניחו רווח. לא כמו שנאמר מקודם שהקרשים היו צמודים אחד לשני ברצף לחסות את כל אורך העגלה, אלא היה סדרה שהיו מניחים קרש על גבי קרש בגובה, זאת אומרת היו שוכבים ומניחים עוד קרש עליו, והניחו רווח בין הסדר וסודר סדר אחר ומניחו רווח. אז הרווחים האלו לא היו מקורות. הגמרא שואלת, אם אנחנו נעשה חשבון רציני, נראה שאפילו אם תגיד שהשאירו רווח בין סדר לסדר, זה לא אומר שלא היה מקורה. השאלה הבאה סומן אצלנו בגמרות המסומנות כקושיה ארוכה, חמש שורות. מכתי, אורכה דעגלה כמה הווי. כמה היה אורך העגלה? חמש עמים. פוטיה, הרוחב של הקרש. פוטיה דקרש, כמה הווי? תשובה, עמתה ופלגה. עמה וחצי. כמה מוטיב? יש לך אורך של חמש עמות, ואתה מניח את הקרשים לפי רוחבן על ה... על העגלה. כמה יתפוס הקרשים, כמה מוטיב, כמה מוטיב, לפני שנגיע לשיעורים, כמה סדרות של קרשים תניח, תלתה. זאת אומרת, 4.5 בסך הכל, 3 כפול 4.5 זה 3. זה ככה, אתה מניח שלושה סדרים של קרשים, פשה לי, מה נשאר אחרי 3 כפול 4.5, זה 4.5, סך הכל אורך העגלה 5, פשה לי, פלגה דאמתה, נשאר חצי עמה. חצי עמה זה גם 6 טפחים. כי שדי לאמור ביני וביני, כשאתה מחשבן את הרווח של של אותו מרווח, את שוב פעם את השיעור הרווח אם אנחנו אמרנו שנשאר חצי אמה זה שלוש אמות, זה שלושה טפחים, זה חצי אמה, פלגה דיאמת, ואנחנו מדברים על שני רווחים, אז כשאתה, כשדי לי, מור ביני ביני, כשאתה מחשבן את המרווח שעליו אמרנו, כלב ודמי, כי חצי אמה אמרנו זה שלושה טפחים, והיו, וזה מחלקים בשני רווחים, אז זה טפח וחצי. טפח וחצי זה כלבוד, לבוד זה מושג שראינו בעבר, עניין שהוא נחשב כמחובר. פיזית יש רווח, אבל הרווח הזה חסר משמעות. אז לכן זה עדיין מקורה. אז אנחנו חוזרים לקושיה, הרי איך רב אומר שמעביר ארבע עמוד ברשות רבים פטור, בזמן שאותו רשות רבים שאנחנו לומדים הלכות שבת, כל מה שקשור לקרשים והמסתן על העגלות, נוצר רשות הרבים מקורה. הגמרא עונה, מי סברד קרשים אפוטיהו, הבו מנחלו, מי אומר שהניחו את הקרשים רוחב, לפי הרוחב שלהם לאורך העגלה, מי אומר כך, אחודן מנחלו, לא על הרוחב אלא אובי שלהם. הקרשים היו להם מידות לכל כיוון. דיברנו על הרוחב של הקרש, נכון, אמה וחצי, אבל האובי של הקרש היה פחות. וזה מה שאנחנו חושבים, יהיה תירוץ להגנת רב, שאם הניחו אותם על החלק הפחות, הקטן יותר, החודן, אז הנה יוצרנו רווח, משמעותי יותר, והוא לא מקורה, אינו רשות הרבה מקורה. הגמרא דוחה, והיא מקשה בחזרה. גם אם אתה אומר שהניחו אותם אחודן, נשאר רשות הרבה מקורה. תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה, אנחנו מדברים על בערך שמונה שורות הבאות, ואנחנו גם מזכירים, אנחנו צועדים קדימה בצירוף הציורים. סוף סוף סומכה האובי של הקרש, לא הרוחב, האובי של הקרש, סומכה דקרש כמה הווה אמתה, אמה אחת כמה אבו מלטיב. אם אנחנו מניחים את הקרשים על העגלה בכיוון הזה שאתה מניח אותם אחודן, כמה תוכל, כמה סדרות תוכל להניח על העגלה שאורכו חמש? ארבעה. אתה לא תניח חמישה סדרים על חמש אמות, כי זה לא יציב, כפי שרשי מסביר. זה דחוק מדי, כל תזוזה קטנה, משהו ייפול. אבל אם אתה משאיר קצת מרווח ביניהם, תוכל. וכמה, ואנחנו גם יודעים שהם המיסו על עגלות רק כמה שיכלו, היו סך הכל ארבע עגלות, ובסך הכל היו 48 קרשים, אז הם ניצלו כמה שיותר לכל עגלה ועגלה. אז אם אתה מניח את הקרשים אחודן, אתה תופס, אתה תוכל להניח ארבע סדרים, זאת אומרת ארבע אמות תפוסות מתוך חמש אמות של אורך העגלה. פשה לאמתה, אמרנו שאנחנו ניצלנו ארבע אמות, אבל העגלה הייתה חמש אמות, בסדר? אז כמה נשאר? אמה. אמה הוא סך הכל שישה טפחים. אם אני מניח אחודן, אז אני מניח בעצם, כפי שאמרנו עכשיו, ארבע אמות זה ארבע סדרים של קרשים. כמה מרווחים יש אם אתה מניח ארבע סדרים? יש שלושה מרווחים. כי שדי לה מו ביני וביני, כשמחלק את האמה, דיית השישה טפחים, לשלושה מרווחים, אתה עדיין, כל מרווח הוא רק שני טפחים. כלבוד דמי, זה שוב פעם בעניין של לבוד, וזה אומר שהוא כן היה מקורה, אין מרווח מספיק שנוכל להגיד שהנה רשות הרם פתוח לאוויר העולם. אז עניחה, יש אפשרות להגיד שאין בעיה, אין לבוד, למען דיאמר, ואנחנו כאן מתייחסים לשתי דעות שיופיעו בהמשך הגמרא בראש עמוד ב', רבי נחמיה ורבי יהודה, לגבי צורת הקרשים עצמן. אז הניחה שאין לבוד, למה דבר קרשים מלמטן וביין אמה, מלמעלן כשאתה מגיע עד לקצה הסופי, קליין והולכין עד כאצבע, נהיו מאוד דקים, צרים ודקים. שפיר, אז כשאתה מניח את הקרשים על העגלות, בעצם אין עובי של אמה או אמה וחצי בלמעלה, אז כשהקרשים שוכבים על העגלות, אז יש מרווחים משמעותיים שהם אינם בעיה או אין עניינם של לבוד. שפיר שרשות הרבים שמה עם הקרשים והעגלות אינו היה לא מקורה. אלא למען דאמר, כשם של מלמטן וביין אמה, כך מלמעלן וביין אמה, מה יקרה למימר? עדיין המרווחים הם פחות משלושה טפחים, כל מרווח הוא לבוד, אז זה הופך את המעמד הזה כרשות רבים מקורה. אמר רב כהנה, גם לפי המדע אמר שכשם שמלמטן וביין אמה, גם מלמעלן וביין אמה, היה מרווח משמעותי. למה או איך? באטבעי אטבעי. רש"י מביא שני פירושים, אחד נמצא כאן בעמוד שלנו, ובעמוד ב' אתם יכולים לראות שבשורה שנייה מלמעלה הוא מביא פירוש אחר, פירוש משלו. הפירוש הראשון הוא פירוש רבותיו. אנחנו נתייחס לפירוש הראשון וחייבים לעזר בספר ציורים, פירוש חי מספר 488. לקרשים כידוע היו טבעות על כל קרש, דרך הטבעות האלו היו משחילים, נקרא לזה בדים או מוטות, כדי לחזק את הקרשים שלא יתנודדו לכאן ולכאן. הטבעות האלו היו כשאתה משקיף את הקרשים, הם היו זקופות, אז אי אפשר היה לאור הימצאות הטבעות להצמיד את הקרשים אחד לשני, אלא אם כן אתה מסובב את הקרשים בצורה כזאת שטבעת של סדרה אחת היא כיוון החוץ, וטבעת השנייה של הסדרה השנייה היא כיוון פנים, כפי שאפשר לראות בתמונות, בציורים. אנחנו נסתכל ברש"י, אמר רב כהנה, באטבעי, ברווח שבין צידי הקרשים, ושמה היה, אחרי ככלות הכל, היה רווח משמעותי, שהטבעות קבועות בהם. כאמר רב, דהה ברשות רבים, כלומר, אי אפשר לסדר בארבע סדרים כדי כאמרת, אי אפשר לסדר אותם כמו שאנחנו הסברנו מקודם, לפי שטבעות קבועים בקרשים. אנחנו נדלג על הקטע שאוספנו, הקטע שמוקף סוגריים, שם הוא מביא את הרש"י, מביא את הפסוקים, את המקורות לעניין הטבעות, אחרי הסוגיים אומר רשי, ואותן טבעות זה קופין היו ולא שוכבין, והיו רחבים, ואי אפשר להן לעמוד זה כנגד זה באותו רווח. לפי כך מושיב שתיים זו אצל זו בראש העגלה אחת, הוא פונה צד הטבעות של חיצונה לחוץ ושל פנימית הסדרה השנייה לפנים, ואין צריך להניח רווח ביניהם, כי בין הסתרות האלו אתה יכולת להצמיד את הקרשים אחד לשני, וכן בראש הגלה השני, וכל עמת הרווח באמצע בין שתי הטבעות. וכאן אנחנו מבינים שאם הקרשים היו צמודים סדרה אצל סדרה, אז יש לנו שתי עמות של הסדרה הקדמית ושתי עמות של הסדרה האחורית, באמצע יש עמה שלמה. כך פירשו רבותיי וכו'. אנחנו נחזור לגמרא. היכה מנח להו, אנחנו שתי שורות מסוף עמוד, איפה הניחו את הקרשים? תשובה, אגבה דה עגלה, על גב העגלה, על המשטח של העגלה, על הלמעלה של העגלה. עגלה גופה מקורי הווי, אבל העגלה, אתה מוביל דברים בתוך עגלה, יש לו נגיד מסגרת ויש לו רצפה, אז מתחת לעגלה זה היה מקורה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר שמואל ביתדות, לא מדובר על עגלה עם גגון או רצפה, אלא עגלה שהייתה בעצם חלל, דהיינו היה מסגרת, וכמובן הכל אפשר לראות דרך הציורים. רשי כותב בשורה הראשונה משמע ביתדות, לא היו מקורות מלמטה אלא יתדות היו, אנחנו קראנו לזה מסגרת, ורווח ביניהן כאין אותן שלנו עשויות להביא עצים. אתה רוצה להביא עצים ארוכים, אתה לא צריך איזושהי תחתית לעגלה או חלק שהוא שטוח, אתה צריך רק מסגרת, ועל המסגרת הזאת אתה מניח את העצים. ובכך תירצנו לטובת דינו של רב, שמבחינת הקרשים לא נוצר רשות רבים מקורה, ומבחינת העגלה עצמה גם לא הייתה מקורה. בשוליים תחת הכותרת נושא מחלוקת בעניין צורת הקרשים למעלה, הזכרנו את זה מקודם, וכאן אנחנו נראה את זה במקור. הבלטנו את שתי הדעות, רבי יהודה ורבי נחמי, עם אותו פס כפול. שוב פעם יש להיעזר בציורים. תנו רבנן, קרשים מלמטן עוביין עמה, ומלמעלן קלים והולכין עד כאצבע. בפירוש חי ציור 498. ומה המקור לומר את זה? שנאמר, יהיו תמים על ראשו. עכשיו מה זה תמים? ולהלן הוא אומר, זה בקריאת הירדן. בזמן יהושע שנכנסו לארץ ישראל כתוב, וזה תיאור של המים איך שהם עלו מעלה מעלה, כתוב תמו נחריטו, דברי רבי יהודה. אז אנחנו מבינים שהמילה תמים עניינו הוא שהוא נחרט, הוא חתוך, הוא רשי אומר כליה. אומר רשי בדיבור המתחיל להלן, הוא אומר תמו נחרטו, מה תמו נאמר להלן במי ירדן לשון כליה, אף תמים אמור כאן לשון כליה, הקרשים, דיינו, הם כאילו לא נשארו אבים למעלה, אלא הם קלים והולכים עד כאצבע. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שקראנו שזה דברי רבי יהודה, רבי נחמיה אומר, כשם של מלמתן וביין אמה, כך מלמלן וביין אמה, שנאמר יחדיו בשמות פרק חבב פסוק ד', ככה כתוב בקשר לקרשים עצמן. אנחנו בשוליים הוספנו את הפסוק שם בשמות פרק חבב פסוק חבב, ונקרא ביחד, והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. אז ראינו בפסוק הזה המילה יחדיו. אבל הגמרא שואלת, והכתיב תמים, שרב יהודה הסביר הלשון כליה, שקלה הולך וקלה עד כאצבע. אז הוא עונה, רבי נחמיה, ההוא דלתו שלמין ולא לתו דניסרה, תם לשון מושלם, שתביא קרש, הקרש של המשכן אמור להיות רצף אחד של עץ ולא הדבקה. אומר רשי, דלא לתו דניסרה, קרש אחד משתי חתיכות. ואידך, כאן הגמרא חוזרת לשאול על רבי יהודה. רבי יהודה שמע שזה קלה עד כאצבע, נמי הכתיב יחדיו, שהיה משמע שכמו שלמטה זה אמה, גם למעלה יהיה אמה. אז הגמרא עונה, ההוא לפי רבי יהודה המילה יחדיו מלמד משהו אחר, דלא לשלחופינו מהדדי, שלא יהיה אחד נוטה פנימה ואחד נוטה חיצונה, שיהיה שווה רצף אחד של קרשים. אומר רשי, דלא לש לחופינו, אחד לפנים ואחד לחוץ, אלא מושיב הקרשים מכוונים זה אצל זה, שעמדו הקרשים מכוונים רוביה של זו כנגד רוביה של זו. אנחנו הזכרנו לזה מקודם בקשר לאותם בדים או מוטות שהיו משחילים דרך הטבעות כדי לשמור על הצורה הזאת. הגמרא ממשיכה כעת עם קושיה שאתם יכולים לראות בגמרות שלנו, השס העוזר מסומן בערך השמונה שורות הבאות. קושיה, בשלמה למען דאמר, דיינו רבי נחמיה, כשם שמלמטה נוביין אמר, כך מלמעלה נוביין אמר, היינו דכתיב, ולירכתי המשכן ימה תעשה שישה קרשים, ושני קרשים תעשה למקצועות. כשאנחנו מתמקדים כעת לפינות, דעתי פוטיה דהני ממלי לי לסומחה דהני. כשאתה מגיע לפינות, אז הרוחב של אלו הם ממלאים את האובי של אלו. דיין אתה מגיע לפינה ואתה לא רואה שום דבר בולט, הכל נקרא לזה חלק. אלא, ואני אסתפק בזה, כי אני סומך על כך שתוכלו לראות את הציורים שמתארים את זה באופן חזותי. אלא למען דאמר מלמטן עוביין אמה, מלמעלה קלים והולכים עד כאצבע. עכשיו תמיד שני קרשים פינתיים שהם נראים כך, שהם נהיו צרים למעלה, אז היי איל והי נפי, כשאתה מסתכל על הקרשים מבחוץ בגובה שלהם ובפירוש חי ציור מספר 502, אז אתה רואה שזה לא חלק, אלא אחד נראה פנימי שנכנס פנימה ואחד נראה יוצא החוצה. אז זה לא נראה לא יפה, זה אומר רשי, היי איו והי נפיק בשואה האחרונה בשואות הקצרות, דקיוון דקירש אחד שבדרום ושבצפון למעלה קלה בעוביו, וקירש ההוא נותן במקצוע רחב עמה וחצי, נמצא רחב, רוחב הקרש של מקצוע בולט ויוצא לדרום מלמעלה, חוץ מעוביו של דרומי וכן לצפון. אז איך יכול להיות? אז הגמרא עונה, לא, יש הסבר גם לשיטה הזאת של רבי יהודה, שזה לא ייראה ככה שהי איו והי נפיק, והוא כך דשפי, אומר הגמרא דשפי לא הוא כי טוען, הוא משפשף את הקרשים האלו הפינתיים שהם יראו כקיטון, כמו הרים. זה נראה בפירוש חי ציור מספר 503. ואומר רשי איפה שעצרנו מקודם, שתי שעות מתחת לגמרא, ושפי לו לרוחב שני קרשים שבמקצוע, אותם קרשים פינתיים, ומקצרן למעלה מרוחבן שלא יהיו בולטים, כי תורים הערים הללו שהן משופעים משני צדדים. אנחנו חוזרים לגמרא, הפסוק אומר והבריח התיכון בתוך הקרשים, תנה בנס היה עומד, אותו בריח התיכון, המות האמצעי, היה עומד בנס. אומר רשי, בנס היה עומד שאחר שהקרשים כולן נתונים בעדנים, אותם בסיסים שבתוכם הכניסו את הקרשים, אלו הם העדנים, שאחרי שכולם נתונים בעדנים לצפון, למערב ולדרום, דיינו המשכן הייתה מוקפת הקרשים משלושה כיוונים, אחרי שהכל עומד, היה נותנו את אותו בריח התיכון, הוא מבריח, השם פועל של הכנסת הבריח, הוא מבריח לשלושת ארוחות, אתה מכניס מות בתוך החורים המוכנים, והוא נכנס ומקיף את המשכן משלוש רוחות, ואין לך אומן יכול לעשות כן. אין, אי אפשר ליצור מות שיתכופף ככה לשלוש רוחות. ובנס היה נכפף מאליו, אתה משחיל, מכניס את הבריח הזה לתוך החור שהיה מוכן לכך, והוא נכנס כמו אולי דוגמת נחש, נכנס ומתכופף ומסובב את הקרשים משלוש רוחות. אנחנו חוזרים לגמרא, וכעת ההתמקדות של הגמרא יהיה בעיקר עד השורה האחרונה, עניין של כיסויי המשכן. אנחנו מציינים בצד בכותרת נושא, שזה בעצם, אני לא דייקתי מקודם, הוא עד צדיתת עמוד א', כיסויי המשכן. כמובן אנחנו מדברים על המשכן שהיה במדבר, אנחנו לא נתייחס כעת למשכן שהיה בכניסתה מארץ ישראל, גם שם היה משכן עם כיסויים, ואנחנו נתייחס כעת למידותיהן, צורת הנחתן, ממה היו עשויים. אנחנו גם בתחת הכותרת מבנה, אנחנו נראה מיד מעוין, יהיו שניים, וגם סימנו את הקטעים האלו במספרים רומאים 1 ו-2, שתי שכבות של כיסוי המשכן. הכיסוי הראשון, היותר תחתון, הוא של בד. שתיים, העליון הוא יריעות עזים. המילים ששייכים לכיסויים האלו, התחתון הוא נקרא משכן, העליון נקרא אוהל. זה מופיע בפסוקים, אבל הפירוש המפורט הזה נמצא ברשי בקצת יותר מאמצע השורות הרחבות למטה. אנחנו הוספנו פס כפול להבליט את הפירושים האלו, העליונות קויות אוהל, כלומר לגג ומכסה, והתחתונות קויות משכן עצמו, שהן לנוי. היה יופי מיוחד בכיסוי התחתון, תחילת וארגמן ותולעת שני, שיש בעצם שלושה צבעים שונים. אנחנו חוזרים לגמרא, שורה אחרונה בשורות הקצועות בגמרא, ופותחים פה עם פסוק. הציטוט פה הוא מורכב משני פסוקים, ציטוט חלקי של פסוק א' ואחר כך פסוק ב'. כתוב, ואת המשכן תעשה 10 יריות, בעצם כמו, הם יריות, הם אפשר להגדיר אותם כרצועות, אורך, עכשיו זה פסוק ב', אורך היריה אחת 28 באמה, זה האורך שלו. ואני הוספתי בין השורות המשך הפסוק, ורוחב 4 באמה היריה אחת. אז רצועה אחת הייתה 28 על 4, והפסוק מציין שהיו 10 כאלו. שדי ורקיהו, תניח את האורך שלהם לפוטיה דמשכן. האורך היה 28, אתה מניח אותם לרוחב המשכן. אנחנו יודעים שרוחב המשכן, נגיד החלל של המשכן, היה רוחב 10 אמות. אז אם אתה מניח את האורך של היריות האלו, האורך שלהם 28 על רוחב המשכן, כמה היה כוונה, עוד פעם, כמה היה אורך היריות? 20 ותמני. עכשיו מתוך 28 אלו דל 10 לאיגרה, תוריד 10 אמות לצורך הגג, משמש גג. פשו להו נשאר 9 להיגיסה ו9 להיגיסה, 9 אמות לצד הזה ו9 אמות לצד הזה. אנחנו מדברים על הצד הצפוני וצד הדרומי של המשכן. הפתח של המשכן היה מצד מזרח, אתה נכנס ממזרח למערב לתוך עומק המשכן. אז הצדדים האלו, 9 אמות לצד זה ו9 אמות לצד זה, הם שוב פעם, כמו שאמרנו, זה נח על הצד הדרומי וצד הצפוני. עכשיו הגמרא מתייחסת לתשע אמות האלו. אחרי שדיברנו על חלל 10, מה לגבי 9 אמות מצד צפון? אז זה לרבי יהודה שהעובי של הקרש למעלה לא תפס מקום, זה היה כאצבע, זה לא נכנס לחשבון, זה בשבילנו זה כלום. אז 9 אמות ירדו לרבי יהודה מגליה אמה דעדנים, זאת אומרת הוא ירד 9 אמות מלמעלה למטה ונשאר אמה אחת מגולה. איזו אמה? זה אמה הסופי לכיוון מטה של הקרש, שהיה בתוך האדנים. ואני שוב פעם מסתמך על ציורים שאתם יכולים לראות, שהאדן הוא היה מין בסיס שתוכו הכניסו את ה, נקרא לזה השיניים של הקרש מלמטה, אבל האדנים עצמם היה להם גובה של אמה. אז אם אתה אומר שהיריה ירדה 9 אמות בצד צפוני וכן צד דרומי, זה נשאר אמה התחתונה של הקרש שהיה מונח בתוך האדן. אז אם היינו עוצרים כאן, הייתי אומר אתה יכול לראות האדן שהיה לו גובה אמה. אנחנו לא עוצרים כאן, כי יש עוד שכבה של כיסוי שהוא עוד יותר ארוך, אבל נתקדם פה. לרבי נחמיה, שעובי הקרש מלמעלה היה עמה, אז מחוץ מחלל המשקל של 10 אמות, היה עוד עמה מכאן, ועוד עמה מכאן של עובי הקרש. ושמנו את היריעה שהיה באורך 28 אמות. אז אנחנו, לפי רבי נחמיה, מגליה עמה דקרשים, כלומר בנוסף לעמה של אדנים, אתה ניצלת או ניגד, אכלת עמה נוספת לעובי הקרשים. אז מכל צד, במקום מה שאמרנו מקודם, יורד 900, יורד 800 מכל צד. אז אם זה כך, אז 800 משאיר עמה של האדנים, שמו שאמרנו מקודם, וגם עוד עמה נוספת של קרש. אז טיפלנו כאן באורך היריעה שמונח לרוחב המשכן. עכשיו אנחנו ממשיכים באותם יריות שנקראים משכן, אבל הרוחב של כל יריה הייתה, הרוחב היה 400, והיו 10 כאלו. שדי פוטיהו לאורכה דמשכן. אז אם אתה שם הרוחב, עכשיו רוחב של 10 היריות, כך אמרנו מקודם, והרוחב היה 400. אז אם אתה, אחרי שהם חיברו את היריות האלו, 10 כפול 4, שדי פוטיהו לאורכה דמשכן, אתה מניח את היריות פוטיהו עובים לאורך המשכן, כמה היה סך הכל של היריות שאתה מצרף את אותם לרוחבן? אז כמו שאמרנו קודם, 10 כפול 4, אז זה 40. אז זה נותן לנו 40 אמות של יריות. דל טלטין ליגה, 30 מתוך ה-40 היו לשם כיסוי החלל המשכן. אז חלל המשכן, העמידה שלו לאורך המשכן, זה 30 אמות. אז 30 מתוך ה-40 היו לאיגרה, לגג. פשע להו 10. זה נשאר 10, וזה ירד לצד המערבי. כי צד המזרחי היה לא היו קרשים שם, היה פתוח, היה מסך. שמין וילון שהיה, ששימש כדלת, כפתח למשכן, אבל מבחינת כיסוי המשכן הוא לא היה יורד לשם. אנחנו מדברים שוב פעם על השכבה התחתונה. אז נשאר 10 אמות לרדת לצד המערבי. לרב יהודה מחסיה עמה דעדנים. לפי רבי יהודה, לא היה עובי למעלה של הקרש, אז ה-10 אמות כיסו את כל הקרש, כולל העמה של האדן למטה. אז הכל היה מכוסה, בדיוק צמוד לרצפה. רבי נחמיה, שהיה עובי למעלה, שוב פעם, הקרשים שהיו בצד מערבי, היה להם עובי עמה שלהם. אז ה-10 אמות, אחד מאותם 10 אמות היה ממשיך לחסות את ראש הקרש. אז לרבי נחמיה מגליה עמה דעדנים, כי הוא ירד רק 9 אמות בצד מערבי, נשאר עמה של גובה האדנים. עכשיו אנחנו עוברים לכיסוי העליון של המשכן. ועשית יריות עזים לאוהל, המשך הפסוק, על המשכן השתי עשרה זה 11. השתי עשרה יריות תעשה אותם. והפסוק ממשיך, אורך היריה האחת 30 באמה. זה יותר ארוך מה-28 של הכיסוי התחתון. אלו היו 30 אמות באורכן. והוספנו בין השורות, המשך הפסוק, ורוחב 4 באמה היריה אחת. אותו רוחב כמו שציינו מקודם. והגמרא תמשיך כמו שעשינו את החשבונות מקודם לגבי הכיסוי התחתון, וגם אנחנו ממשיכים להבליט עם פס הכפול, כאן שדי אורקיו ובהמשך שדי פוטיו. אז לגבי היריות עיזים, אלו הם יריות שנעשו ממה שנלקח מהעיזים. אדייק את עצמי, כשמדובר ביריות עיזים, הכוונה, הלשון של רש"י על התורה זה מנוצה של עיזים, הכוונה שערות העיזים. אז יצרו משערות העיזים הכיסוי העליון, ושוב נחזור לחשבונות. שדי אורקיהו לפוטיה דמשכן. כמה היה אורך יריות העיזים? כמו שאמרנו קודם, תלתם 30 אמות. דל 10 לאיגרה. פשה, אז אנחנו מורידים מתוך ה-30 10 אמות לגג. פשה להו 10 לאי גיסה ו-10 לאי גיסה. נשאר 10 אמות לצד צפון, לצד דרום. לרבי יהודה, שהקרש קלה עד כאצבע, אז יש לנו 10 לכל צד. מחסיה אמה דעדנים, מאחר שהקרש לפי הבידה לא תפס מקום למעלה, כי הוא היה דק למעלה, אז היה כל 10 אמות לצד לדופן המשכן. זה אומר לנו שגם אמה של הדנים היה מכוסה. לרבי נחמיה, שהעובי של הקרש למעלה היה אמה, אז מתוך 10 אמות צריכים להוריד אמה אחת לעובי הקרש, אז יש לנו רק 9 אמות לצד אחד. אז מגליה אמה דעדנים, אז אותו גובה אמה של האדנים היה מגולה. תניה נמי הכי, ואמה מזה ואמה מזה בעודף. מה פירוש הפסוק? אז זה המחלוקת שראינו עכשיו, לחסות אמה של אדנים, דברי רב יהודה. אז אותו אמה בעודף לגבי היריות העיזים, המטרה של אותו אמה זה היה לחסות אמה של אדנים. זה רב יהודה, שעובי הקרש למעלה היה רק עצמה. רבי נחמיה, שסבר שעובי הקרש למעלה היה אמה, אז מה זה האמה מזה בעודף? אז רבי נחמיה אומר לחסות אמה של קרשים. תהיינו, קרש בפני עצמו היה מכוסה. נכון, היה אמה של האדנים מגולה, אבל מה היה מכוסה? את הקרש. נמשיך בחשבונות. שדי פוטיהו, שתניח את הרוחב של היריות עיזים לאורכי דמשכן, כמה הוויה? תשובה 44. 44 אמות, כן, מה החשבון? אמרנו, ה-12 זה 11 כפול 4, זה 44. דל טלטים לאיגרא, נוריד 30 של ה-44 לשם אורך הגג של המשכן. פשה להו 14 אמות נשארו. דל טלתי לקפלה, נוריד 2 מתוך 14 לחלק הקדמי שתי עמות ירדו לכיוון מזרחי, דהיינו על הפתח של המשכן, דכתיב, וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. אז הורדנו שתיים מתוך 14, פשלו טלתי סרי, נשאר 12 עמות לכיוון המערבי, לדופן המערבי של המשכן מבחוץ. בשלמה לרב יהודה שהקרש היה דק למעלה, היינו דכתיב, אפשר להבין את מה שכתוב בפסוק, חצי היריעה, חצי יריעה זה שתי עמות, חצי היריעה העודפת תשרח, כמובן תשרח נגרר על הארץ. אז זה מה שיש, אם הקרש לא תפס מקום למעלה, ונשאר לי 12 עמות, אז 10 עמות זה לגובה המשכן, ועוד 2 עמות שזה חצי יריעה, העודפת תשרח, נגרר בארץ. אלא לרבי נחמיה, מהי תשרח? איפה יש לנו 2 עמות? אין 2 עמות לפי רבי נחמיה, יש עמה אחת, כי לפיו היה לנו 12 עמות שנטפל בהם, אבל עמה אחת נתפס לעובי של הקרש למעלה, אז יש לנו רק 11 עמות. אז מה זה חצי יריעה שתשרח? תשובה, תשרח מחברותיה. לא ש שתי עמות נגררו על הארץ כמו שסבר רבי יהודה, אלא היא הייתה עודפת על הכיסוי התחתון. אומר רשי, 4 שעות מסוף העמוד, מחברותיה, חצי העירה שרוכה מחברותיה, עמה ממנה לחסות האדנים, ועמה נגררת. אז כי לפי שיטתו השכבה התחתונה לא כיסתה את האדנים, ובוודאי לא נגרר. אז אלו היריות עיזים הם לפי לשון הגמרא תשרח מחברותיה. תנה, ממשיך הגמרא, תנה דבי רבי ישמעאל, למה משכן דומה? תשובה, לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכים אחריה. מה זה? אז שיפוליה, אומר רשי, שולי בגדיה, נגררים על הארץ. כך הייתה יריעה של אחוריו נגררת בארץ. תנו רבנן, חרוצים היו קרשים. הקרש בתחתית שלו היה חקוק. ואומר רשי כאן, חרוצים היו קרשים, כמו שפירשתי. הוא מתכוון לתיאור מפורט ברשי למעלה יותר, בדיבור המתחיל לרב יהודה, ויש ציור של המדפיס, שאם כל אחד יכול לפנח אותו, מה טוב, והוא מראה את תחתית הקרש וגם האדנים. האדנים הוא חלק מושחר בציור של המדפיס, ואתם יכולים לראות כעין שיניים שהיו לקרש, כי זה הכוונה חרוצים, היו חקוקים וחלולים, ממשיך הגמרא ואומרת, וחלולים היו האדנים, אותם אני קראתי להם השיניים של הקרש, בתחתית שלה היה נכנס לחלל של העדן. אנחנו ממשיכים לדף צדי ת', ונראים קרסין בלולאות ככוכבים ברקיע. כאן אנחנו עוברים לכיסוי, הכיסוי התחתון של המשכן. מי שעומד בתוך המשכן ומסתכל כלפי מעלה, זה התיאור פה, הקרסין, הם היו הלולאות שהיו מחברים את שני הסדרות של יריות, חמש יריות מכאן וחמש יריות מכאן, אלו היו תפורים יחד, ובאמצע הם לקחו את הסדרה, את היריות המגודלות, וחיברו אותם על ידי קרסים. ואומר רשי למעלה, ונראים קרסים בלולאות, מילטה הכי תהי. כמובן, עד עכשיו דיברנו על הקרשים והדנים, זה משהו אחר. שתי מחברות היו היריות. כל אחד ואחד, חמש יריות, תפורות זו עם זו במחת, על פני כל אורכן. ובאמצע היה מחבר בקרסים, מחברת עם מחברת, שהיו לולאות בשפת חיצונה של כל מחברת באמצע המשכן, אלו כנגד אלו, כדכתיב, מקבילות הלולאות. אתם יכולים לראות בגמרות שלנו, הוספנו ציור על פי הספר של בלומנטל, ספר שמכיל ציורים שיצא לפני שנים רבות ביחס לספרים היותר עכשוויים מבחינת תאריך הוצאתם לאור. בכל אופן, התיאור נאמר כאן שאתה מסתכל כלפי מעלה, אתם נראים ככוכבים ברקיע. ממשיך הגמרא. תנו רבנן, יריות התחתונות של תחילת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש. הם צבעים שונים ועליונות של מעשה עיזים. אמרנו מקודם שיצאו את השכבה הכיסוי העליון מסערות עיזים. וגדולה חוכמה שנאמרה בעליונות לגבי העיזים יותר ממה שנאמרה בתחתונות. אילו בתחתונות כתיב אותם יריות של בדים צבועים וכל אישה חוכמת לב בידיה תבו. ואילו בעליונות כתיב וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבו את העיזים. ותניה משום רבי נחמיה, זה אנחנו ראינו בעבר בפרק שביעי, נאמר בשם רבי נחמיה, שטוף בעיזים ותבוי מן העיזים. היה להם חוכמה לטוות את צרות העיזים כשהיה עדיין על גבן של העיזים. ואומר רשי, נשא ליבן יתרות חוכמה משמע. עד כאן שיעורנו להיום.